על רגל אחד, תורה אין בית. להתחזק כל פעם נגד יצר הרע. אומר רבנו, כאשר מתגבר אדם על יצרו הרע, הוא מתעלה, הוא מקבל יצר רע יותר גדול בהתאם למעלתו החדשה. ולכן, בתחילה קשה לו מאוד להסתדר עמו ולהכניעו. בכל נושא. אם הוא יתגבר על יצר רע של כעס, הוא מקבל יצר רע יותר גדול. זאת אומרת, הרף של הכעס עולה. וכל פעם שהוא מתגבר עליו, זה כמו בפשוט. אם אדם מתאמן ברמת משקולות, בספורט, במשהו, אז יש איזה משקל מסוים שהוא מתאמן עליו, הוא מרים את זה כבר נהיה קל בשבילו. אז מרים, נותנים לו אחר כך יותר, משקל יותר כבד להתאמן עליו. אז בהתחלה כשהוא מתחיל להתאמן על המשקל היותר גדול, הוא נופל, הוא לא מחזיק את זה. עד שהוא מתאמן, ואז הוא מתגבר על זה, אז עד שהוא מגיע למדרגה שזהו זה. הוא כבר ניצח לגמרי את כל, את כל המשקולות שאפשר לשים על האדם. הוא הגיע למקסימום וזהו זה. אז לא דבר, נגיד יש לו יצרה של כעס, יצרה של תאווה הזאת, תאווה הזאת. אז בהתחלה מדברים קטנים, הוא מתלהב והוא כועס. אחרי שהוא התגבר עליו פעם אחת, מביאים לו יותר גבוה. משהו שהוא יותר יכעיס או תאווה יותר גדולה. כשהוא התגבר עליה, בהתחלה הוא נופל, הוא מתגבר עליה, הוא עולה ליותר גבוה, עד שהוא מנקה את המידות הרעות מהנפש שלו לגמרי. ואז אין לו בכלל את הנושא הזה, כבר אין מה שיחעיס אותו, אין לו תאווה מסוימת, ביטל אותה לגמרי, זה בכלל לא מזיז לו, עד שהוא מנקה את עצמו מכל החומריות, ואז הוא הופך להיות אדם, זה נקרא אדם, אדם אל העליון, נקי בכל התאוות, טוב גמור. כאשר שובר האדם את ההתנגדות שיש בליבו מלהתקרב לצדיק, אני רוצה להגיד שיש פה עוד יצרה, יצרה של גדלות. אנשים יכולים לחשוב, כל בן אדם חושב, לא כל, שיש אנשים יותר מוצלחים ממנו. כל אדם יודע שיש, נגיד, אני מוצלח בנושא זה, אני יודע שיש אנשים מוצלחים יותר בנושא אחר, שזה לא התחום שלי, והוא מוצלח מאוד. אז אותו דבר בתורה. האדם יש לו יצר רע של גדלות, של גאווה, שלא נותנת לו להסכים שיש עוד מישהו שיש לו איזה משהו, איזה תכונה, איזה דבר טוב מעליו. הוא רוצה להרגיש את עצמו מעל כולם. זה היצרה של האדם, של הגדלות. קשה לו להתגבר ליצרה הזה. הוא יכול לשכנע את עצמו, תשמע, נכון שהוא כזה גדול ומפורסם והוא כזה גדול, אבל אני יותר גדול ממנו בעניין. אז בזה הוא מנמיך אותו מלפניו. אז רבנו אומר שיש, ומתגבר על האדם לפעמים יצרה גדול, שמרחיק אותו מהצדיק. בכל דור ודור הקדוש ברוך הוא שם צדיקים בעולם. לא, כמו שהחז"ל אמרו, לא יחסר העולם מלמד וו צדיקים, שיהיה קיום לעולם. צדיקים זה אתה לא יכול לדעת מה, במה הוא צדיק, אתה לא רואה את זה. חיצוני, אתה רואה בן אדם רגיל, הכל מתנהג רגיל, אוכל, שותה, חי רגיל. אבל יש לו דברים, מידות ודברים שהוא עושה אותם בשקט, שבזה הוא צדיק. אז דרך הצדיקים רבנו אומר שהשפע יורד לעולם, השפע הרוחני, כי הם עוסקים בתורה, הם מפרשים את התורה, הם נותנים לך את האוצרות שיש בתורה בכלים שהם ממציאים, כלים חדשים בהתאם לאדם, בהתאם לדור. אז צריך להתקרב לצדיקים, ללמוד מהם. אז יש את צערה באדם מלהתקרב לצדיק. כשהוא התגבר על היצר הרע הזה, הצליח להתגבר ומוכן כבר לבוא לשמוע, בא לו יצר הרע חדש, פיל אותו מחשקו מלהתקרב לצדיק. הוא עשה, כמו שאמרנו מקודם, כשאתה מתגבר על הראשון, בא לך יותר גדול. אז כשהוא התגבר על הראשון וכבר בא לשמוע, יופי, שמע, פתאום בא לו חדש. שמתחיל זלזל, וזה לא ככה, וזה לא בדיוק, ולא כמו שחשבתי, וגם יש לו מסייעים מהציבור. אנשים מסייעים, מספיק, סתם איזה שוטה, איזה כסיל, לזרוק מילה. לא, שטויות, קח את המילה הזאת, בלי להסביר לו מה הוא מצא לא טוב בו. מספיק שהוא זרק לו את המילה, שטויות. זה נתן לו כבר כוח להוא להתרחק. רוב העולם יש להם את היצר רע הקטן, הנמוך, המגושם, שבא מאחירות הדמים. זאת אומרת, יש כמה מדרגות ביצר, הסוגים. רוב העולם יש להם את היצר רע, שזה הטבע. אנחנו קוראים לזה יצר רע. זה יחסית נקרא יצר רע. אם לא היה יצר רע לאכול, בן אדם לא היה אוכל. זה נקרא יצר רע. כביכול, אבל זה יצר רע שהוא מצב טוב. כי בן אדם, אם לא הייתה לו תאוות אכילה מינימלית, הוא לא היה אוכל. איך התקיים הגוף? איך היו באים תולדות לעולם? אז זה טבוע בתוך הדם של האדם. אנחנו קוראים לזה יצר רע, כי זה בא מכיוון הבהמיות. מהמקום הכי נמוך, הכי נמוך, שזה טבוע בכל הבריאה. גם בבעלי חיים, טבועים הטבעים האלה. אנחנו קוראים לזה יצר רע. יחסית, לאדם אל העליון, לאדם שהוא לא שולט עליו שום כוח. כשהוא הולך לאכול, הוא אוכל בידיעה שהוא צריך עכשיו לקיים את עצמו. לא הוא הולך לאכול כיצר רע, עכשיו אומר לו איזה כיף, איזה תאווה, האוכל, זה דרך אחרת, זה גם דרך שמפעילה את האדם לאכול. ויש אדם שהולך לאכול בגלל שהוא יודע, עכשיו זה הזמן, אני צריך להתקיים. כמו דלק, אתה עם שכל, הולך לתדלק. יודע, נגמר הטנק, אני הולך לתדלק. אז זה בצורה, זאת אומרת, הגיונית. לא התאווה פה פעלה והפעילה אותך ללכת למלות. אז רוב העולם יש להם את היצר רע הקטן, הנמוך, המגושם, שבא מאחירות הדמים. כלומר שהדמים עדיין אחורים כדם בעלי החיים. הטבע. דמים הכוונה טבע. והוא הטבע שמוטבע בגוף האדם לצורך קיומו. כגון תאוות אכילה, שתייה, תאווה לאישה לצורך קיום המין האנושי וכדומה. זה היצר רע הבסיסי שיש לכולם. כדי שיהיה קיום לאנושות. מי שיש לו דעת ויודע בגדולת הבורא יתברך ומכיר את קטנותו, אצלו היצר הרע הנמוך המגושם הוא שיגעון. אדם שיש לו דעת, אז היצר הרע הזה הוא לא דומיננטי אצלו. אין לו כוח ליצר הרע נגד השכל של אותו אדם. כי הוא מבין לאכול יותר ממה שצריך למשל, זה שיגעון. זה לקחת אוכל ויזרוק לפח. האדם צריך מפה עד פה מנה מסוימת בשביל הקיום שלו, בשביל הבריאות שלו. כשהוא לוקח כמות נוספת, הוא זרק את זה לפח. זה לא... כמו שאמרנו בדוגמה הזאת, הטנק מלא דלק, ובן אדם מכניס, או ממשיך למלא דלק לטנק מלא. מה אתה עושה? אתה שופך את זה בחוץ. אז מי שיש לו דעת, אז היצר הרע הזה לא עובד עליו. מה יש לי למלות עוד? אני כבר מלא. אצל הצדיק, תאוות אלה אינם נשבות ניסיון כלל שצריך להתגבר עליהם, מרוב שדעתו גדולה. יש לו דעת מפותחת, יודע בגדולת הבורא. לדעת בגדולת הבורא, לדעת זה לדעת את השם. אז יש לו דעת רחבה. יש הרבה חוכמות בעולם. חוכמות, מדעים. אבל הידיעה בחוכמה האלוקית, הידיעה הכי קטנה בחוכמה האלוקית, היא גדולה מכל הידיעות המדעיות. אני לא יודע להביא את זה בתור דוגמה במדעים, אבל נגיד פיזיקה, כימיה, אסטרולוגיה, מדעים, מדעים. אני לא יודע אם יש קשר ביניהם, אולי כל אחד שכל מדע כזה הוא נפרד, אבל נאמר כאילו הידע במדע, נגיד, בתורת הקוונטים, הידע הכי נמוך בתורת הקוונטים הוא, אני אומר את זה רק בתור משל, אני לא מבין בזה, הכי נמוך בתורת הקוונטים הוא ידע יותר גדול מכל תורת, נגיד, הרפואה. אתה מבין? המדע הוא... אז כשאתה הולך למדע, אני אקרא לזה במרכאות מדע האלקות, ידיעת האלקות, הידיעה הכי קטנה באלקות היא כוללת בתוכה, היא יותר גדולה מכל המדעים שיש בעולם. למה? סוף סוף כל המדעים, בכל נושא שהם עוסקים, פיזיקה, כימיה, גיאולוגיה, כל נושא שהם עוסקים, הם חוקרים את הקדוש ברוך הוא. בידיעה או לא בידיעה, בהסכמה או לא בהסכמה, הם חוקרים את השכל שנמצא בתוך החומר. את המנגנון, את השכל, את כל מה שיש שם. כשהם חוקרים את השכל הזה, הם חוקרים את השכל של מי שעשה את זה. אנחנו קוראים לו הקדוש ברוך הוא, אלקות. הם קוראים לו הטבע. לא משנה איך שתקרא לו. כולם עוסקים באותו דבר, להבין את השכל של, של, של הראשון, המתחיל הראשון שהתחיל את כל התהליך הזה. ואפילו אם תגיד ש, ש, שהמתחיל הוא היה עין, מה זה משנה? אתם חוקרים את השכל של, שהוא שם פה, בתוך אותו מדע שאתם עוסקים בו. כשאנחנו עוסקים באלקות, אנחנו עוסקים באלקות עצמה. ידיעת האלקות זה ידיעת האלקות עצמה. התורה עוסקת בידיעת השם עצמו. לא בפועל יוצא, שהפועל היוצא ממנו, הטבע ושאר המדעים. זה נקרא חוכמת התאה. חוכמה זה חוכמת ידיעת האלקות, חוכמת התורה. חוכמת התאה זה כל החוכמות שיש בעולם, שהם פועל יוצא של החוכמה העילה. אז לכן, ידיעה הכי קטנה בחוכמת האלקות היא יותר גדולה מכל ה... כי היא כוללת... אתה הלכת לשורש עצמו, לידיעת האלקות עצמה. אז לכן, מי שיש לו דעת ויודע בגדולת הבורא, יודע גדלות השם, אז ה... זה דעת ענקית, לדעת קצת בגדלות השם, זה, זה, זה ידע עצום. כשהוא יודע בגדלות השם, בגודל של הדבר הזה, בעוצמה של הכוח הזה, אז כל, הכל מתגמד לפניו. אז היצר הרע והתאוות מתגמדות, כשהוא עומד בפניו באופן דומיננטי, המציאות האלוקית. מה שנאמר בתורה, שבח יוסף הצדיק שעמד בניסיון נגד היצר הרע הנמוך והמגושם שבא לו בצורתה של אשת פוטיפר, אין זה שבח. הרי התורה משבחת את יוסף שהוא עמד בניסיון עם אשתו של פוטיפר, שרת הבהם. אז כביכול זה סותר מה שאמרת מקודם. אמרת שמי שלו שכל בידיעת האלקות לא עושה עליו רושם תאווה. קטן עליו. אז מה התורה משבחת את יוסף שהוא עמד בניסיון עם אשת פוטיפר? הבנת את השאלה? אין זה שבח כאמור למי שחכם קצת ומכיר את גדולתו את ברך, אך יש בזה סוד למה נשתבח יוסף בדבר זה והוא לא מגלה מה הטעם. זה סותר את מה שהוא אמר מקודם, אבל הוא אומר יש בזה סוד, זאת אומרת, אין לי אפשרות להסביר את זה. למה יש שבח, שיפחו את יוסף על זה שהוא עמד בדבר כל כך פשוט במרכאות לאדם בדעת כמו שלו, שידע דעת אלוקים כזאת גדולה, זה צחוק לעמוד מול תאווה של אשת פוטיפר, ובכל זאת אנחנו משבחים אותו על זה. אין טעם לשבח אותו על דבר כזה פשוט. אז יש בזה סוד. גדולת השם יתברך ולכל אחד כפום דמשאר בליבה, כפי מה שהוא מצליח לשאר בליבו. זאת אומרת, כמה שאדם יכול להבין מה זה גדולת השם, זה מה יש לו, לפי הכלי שלו, כמה הוא יכול להשיג מגדלותו של הקדוש ברוך הוא. יש יצר רע גבוה והוא מלאך קדוש. עכשיו נדבר על יצר רע ברמה אחרת. והוא מלאך קדוש, הוא נקרא יצר רע. והוא גבורות ודינים שמשתלשלים על האדם מהשם יתברך, והם מלחיצים את האדם. וצריך להמתיק דינים אלה שלא יצאו לפועל בצורה קשה ולהופכם לחסד ורחמים. אז היצר רע הנמוך, המגושם שאמרנו, זה התאוות של העולם הזה, שהם בסיס לכל המציאות, שכולם יש להם את זה כדי שיקיום לעולם. יש יצר רע שבא לאדם בצורה של דין. זאת אומרת, בהרגשה שלו עכשיו בא לו, איך להגדיר את זה, לחץ, מתח. איך נסביר את זה, את התחושה הזאת? אולי כמו עצבים פנימיים, שבן אדם כולו רותח בתוך עצמו פתאום, בלי סיבה. לא שיש פה מישהו עכשיו איתו בוויכוח או במלחמה או משהו. הוא מרגיש שכאילו, כאילו חיברו אותו לזרם חשמלי, הוא כולו... זה נקרא גבורות ודינים. עכשיו, זה קורה, הוא קורא למהלך קדוש. זה קורה כשנכנס למוח של האדם שכל חדש גבוה, שהוא ברמה מעל הכלים שלו. הנביאים, למשל, כשהיו מתנבאים, הם לא היו מצליחים לעמוד באנרגיה הזאת שהייתה יורדת לו לתוך המוח. אנרגיה רוחנית, מה זאת אומרת? שכל, פתאום איזו הבנה מסוימת שהייתה מפילה אותו, מזעזעת אותו, והוא היה מתעלף או שוכב על הרצפה, מתעוות הגוף שלו, ורק אחרי שמסתיימת הנבואה היה מתעורר, וזה היה טראומה לעבור דבר כזה. הוא לא היה יכול להיות יציב על הרגליים בשעה שנפל לו השכל הזה לתוך הראש. זה פשוט השכיב אותו. זה ככה הייתה צורת הנבואה. כשהייתה באה נבואה, אחרי זה הוא היה מתעורר מזה ומתחיל לשחזר מה הוא ראה ונסות במשלים להסביר את זה לעם, מה השכל שהוא קיבל. זאת הייתה הנבואה. משה רבנו הוא היחידי שהוא אבי הנביאים, שהוא היה מקבל נבואה וכלום לא היה קורה לו. פה אל פה הדבר בו, הולך רגיל ברחוב וקבל נבואה, כאילו לא קרה כלום. היה מקבל את זה והיה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. באותו רגע שהוא היה מקבל את השכלים האלה, את הנבואות האלה, את השכל החדש היה נופל, הוא היה עומד בזה ומדבר עם הקדוש ברוך הוא ומתייחס ודן איתו ומדבר איתו לגבי השכל הזה ששואל אותו, פה אל פה הדבר בו. אז זה נקרא יצר הרע, כביכול, יצר הרע, והוא מלאך קדוש. הוא גבורות ודינים, שמשתלשלים על האדם מהשם יתברך, ועכשיו הם מלחיצים אותו ומביאים אותו למצב כזה. עכשיו, כשבא דבר כזה על האדם, אז הוא, כשהוא לא יכול לעמוד בזה, הוא רוצה להשתחרר מזה, הוא לא יכול לסבול את זה. אז בשביל להשתחרר מזה, מהלחץ הזה, מהמצב הזה, הוא יכול לעשות דברים רעים עכשיו, להשתמש עם היצר הנמוך, הגשמי, כדי לפרק מעליו את הלחץ הזה. אז רבנו אומר שדוד המלך, באחד הפעמים שהוא קיבל את ההערה הזאת, אז הוא לא הצליח למתק את זה. וכדי למתק את זה, זה השתלשל בזה שהוא היה עם בת שבע. ועל זה הוא נענש. הוא לא הצליח לשחרר את זה. הבעל שם טוב גם כן אמר שהוא, הבעל שם טוב נפטר בגיל 52. הוא אמר שכשהוא גסס, שנהיו לו שני חורים בלב מהדינים האלה העליונים שהשתלשלו עליו, והוא לא הצליח למתק אותם. זאת אומרת, זה הערה ברמה שאין לאדם כלים להחזיק את זה. אם הוא יכול להחזיק את זה, זה טוב, כמו משה רבנו, ברמה של משה רבנו, שזה היה דבר נפלא. אבל ראינו שאצל אחרים זה, אצל הנביאים זה התבטא בדבר כזה, אצל דוד התבטא. לא תמיד, בקטע מסוים, תלוי ברמה של אותה הערה, של אותו, של אותה השתלשלות של גבורות שיורדות מלמעלה לאדם. אז מה צריך להמתיק דינים אלה? אז אצלנו גם זה קורה בקטנה. לפעמים בן אדם הוא בלחץ, והוא לא יודע, אין שום סיבה. אז עכשיו מה הוא עושה בשביל לשחרר את זה? הוא מחפש עם מי לריב. אז הוא מחפש פגמים בזה, נקודות רעות בזה. מחפש. על מי להוריד את הלחץ הזה, בשביל להשתחרר מזה. אז רבנו אומר, העיקר הוא שהוא יצליח להפוך את זה לרחמים. אתה רואה שבא לך עכשיו להוריד על מישהו, ועכשיו אתה לא בדעת כזאת שאני אוכל לשכנע אותך שאין סיבה לזה שאתה הולך עכשיו להתקיף את הבן אדם הזה. אתה עכשיו לא בדעת. אתה מסוחרר מהלחץ, מהכאב. אז אני לא יכול לשכנע אותך שאין סיבה לזה שאתה יורד על הבן אדם. אז רבנו אומר שאתה לבד בעצמך, כשבא לך הדבר הזה, תהפוך את האנרגיה הזאת שאתה רוצה עכשיו לרדת עליו, לחוס עליו, לחסד, לרחמים. תהפוך את זה לחסד ורחמים.
זה נראה לי דבר שקורה הרבה.
קורה הרבה, בטח קורה הרבה.
בייחוד לכאלה שמתעסקים עם החוכמות הגבוהות של התורה, כמו של רבנו, חוכמות אחרות של קבלה וכאלה, שזה מגיע להם אחרי זה, זה גורם להם כל מיני בעיות. השאלה איך הם, איך מזהים את זה, זה כבר בעיה מאוחרת יותר, זה גם משהו, אבל לפני...
איך מזהים את זה?
לפעמים בלב אדם קשה לו לזהות את זה, הוא כבר בתוך זה. אבל יש אולי איזו אפשרות לפני שמתחילים להיכנס לחוכמות האלה, לעשות משהו שבאדם ישו שיכנס לזה בצורה יותר זהירה.
מי יזכיר לו את זה, אתה מתכוון? מי יזכיר לו בשעה שהוא בנקודה הזאת, בלחץ הזה?
לא, אם הוא כבר בלחץ נפל, כבר קיבל את המכת אור, כבר שרב, כאן הוא כבר... גם שתר מזהה את זה, מה שאמר. אבל יש זה משהו שיכול לעשות לפני שהוא נכנס. להיזהר, לשים לב, שהוא לא עכשיו נסחף יותר מדי.
מראש.
כן.
אתה רוצה איזה פטנט מראש.
אפילו לא יודע, הוא תפילה. זה עושה כל כך הרבה בעיות, הדברים האלה.
רבנו מדבר שגם לא בחוכמת התורה, אפילו בחוכמות של העולם. זה אותו דבר. כי סוף סוף גם כל הדע, כל חוכמות העולם שהאדם מתעסק בהם, הוא מתעסק בחוכמת האלקות. כל חוכמה, כל מדע עוסק באלקות. רק באיזה קטע מסוים באלקות, בגיאולוגיה שהאלקות עשתה, בכימיה שהאלוקות עשתה בתוך החומר וכו', הכל זה עוסק בשכל האלוקי. רבנו אומר, הפילוסופים שאין להם לב טהור, אין ליבם יכול לקבל את השכל בקדושה באמת לעמיתו כראוי. צריך להיות לב חזק. לב חזק, לב טהור. אתה מתאר את הלב, כמה שהלב שלך יותר טהור, יותר נקי, יותר... מזוכח, הוא הופך להיות לב חזק מבחינת האפשרויות שלו להכיל שכל אלוקי. כי ברגע שהשכל נכנס שכל לתוך הראש ברמה גבוהה, הוא משתלשל, הוא מתחיל להתפזר בתוך הגוף, הוא מגיע גם ללב. אז רבנו אומר, הלב של הפילוסופים שהליבם אינו טהור לא יכולים להזיק את השכל הזה, לכן הם הולכים לנעוף, לשחרר את זה בניעוף. תורה נ"ה, רבנו אומר את זה. והם הן הפילוסופים שאין להם לב טהור, ואין ליבם יכול לקבל השכל בקדושה באמת לאמיתו כראוי, כי עיקר חיזוק הלב הוא על ידי מעשים טובים. אבל כששכלם יותר ממעשיהם, אז ליבם חלוש וחסר. בפרט הנואפים העוסקים בחוכמת הפילוסופיה, שמוזיק להם מאוד מאוד, כי על ידי הניעוף ליבם חסר מאוד. כמו שכתוב, נואף אישה חסר לב. ואין בליבם יכולת להכיל את השכל בתוכו, ולהתרחק מחטאים ולהידבק בשם יתברך, על ידו. שזה עיקר השכל האמת. מבין? הכלי שהוא יוכל לקבל את ההערה הזאת, ההערה הזאת יורדת כל הזמן. פשוט כל הזמן יורד גשם, וכל אחד יוצא עם הכלי שלו לאסוף מים. ככה זה, האור האלוקי כל הזמן משפיע. אנחנו צריכים לבנות את הכלים שיתאימו להשיג את הדבר הזה. ואם הכלי לא מתאים, יש נזק. עם ישראל, למה עשו את העגל? בקבלת התורה, באותו יום בקבלת התורה עשו עגל, כפירה, עבודה זרה, ועשו שם אורגיה רצינית, באותו מעמד. מה קרה? הם לא יכלו לסבול את האור הזה. הכלים שלהם לא יכלו לסבול את האור הזה. גם הקדוש ברוך הוא מראש הזהיר את משה. אמר לו, תרחיק את העם מההר, שלא יתקרבו להר יותר מדי, פן יהרסו לעלות ונפל ממנו רב. לא יעמדו בזה. באור הזה, באור השכל שהולך לרדת פה בהשגת הלקות, בלקלוט את הדבר הזה. אז במעמד הר סיני, שם הם קיבלו את השכל ומיד נפלו. מיד נפלו, עשו את העגל ומה לא עשו שם. לשחרר מעלים את זה. וזאת הסיבה שגם בדורנו, בכל דור ודור, אנשים מפרקים מעליהם את הדבר הזה. בסדר, אז זה לא הפתרון. כי מצד אחד אנחנו מפסידים פה דבר עצום, ידיעת האלקות. אם האדם לא מתעסק ולא נכנס לזה, הוא מפסיד את התכלית של הבריאה, את הקטע הרציני. הוא מפסיד את זה. טוב, בגלל שיש בזה סיכון, אז לא נתעסק בזה. אלא מה, צריך לפתור את הבעיה. היי, חשמל, זה אנרגיה נפלאה. ובדורות קודמים הוא היה יותר מסוכן מהיום. לא ידעו איך לחסות את כל האפשרויות המסוכנות שיש בחשמל, והיו הרבה תאונות חשמל. לא, בגלל שיש בו תאונות, לא ויתרו עליו, כי זה דבר רציני, זאת אנרגיה שהיא רצינית, שכל העולם משתמש בה. אז לא זרקו אותה, אמרו, לא, בגלל שיש בה תאונות, אז אנחנו לא נשתמש בחשמל. ניסו כל פעם לסגור עוד איזה קטע מסוכן בנושא הזה. החליפו את סוגי החוטים ואת הבידוד, ועשו פקקים קופצים, ועשו פחת זרם וכל מיני במשך הדורות, אבל את העיקר לא עזבו. אותו דבר פה, ידיעת האלקות זה דבר עצום. אז אנשים בורחים לגמרי מהבהלה, המוח לא יכול לסבול את הדעת הזאת, שיש כוח כזה, שיש אלקות שולטת על כל הבריאה, עליך בפרטות. אז בורחו לגמרי, אבל לא זאת השיטה. השיטה לקבל את זה ולבנות את הכלים שתוכל לסבול את זה וליהנות מזה. לכן רבנו אומר, אתה צריך לבנות את הכלים, מי שמושך בתורה כובב, הוא מדבר גם על צדיקים, כופיות וכובב, הוא מדבר על שני סוגי צדיקים, שיש אחד שאתה תראה אותו איפה זה? אני בלי מוחין. אתה מכיר את התורה הזאת? שצדיק לקח מהתורה יותר מהכלים שלו. תורה קוף, קוף. אומר רבנו, הנה הצדיקים אשר בכל דור ודור, כולם קדושים ובתוכם השם. ומדוע אנו רואים בחוש הראות שיש בהם צדיקים אשר מסגם וטבעם טובה מאוד? וטובים הם על הכל. ויש אשר הוא צדיק אמת, ואין מסגו וטבעו נוחה עם המון העם. ולפעמים נראה ממנו כעס וכפידה. שני צדיקים, והם שני צדיקים בוודאי. זה רגוע וזה עצבני. למה? הנה ידוע שכל צדקת הצדיקים הוא לוקח מאור התורה, כי היא המורה דרך, וממנה לוקחה צדקתו. והנה הצדיק אשר השיג מאור גדול ממאור התורה, ומאסף גם כן שוויים לפי השגתו בתורה. הכלים שלו הם ברמה של אותו אור שהוא השיג. אז צדקתו ותורתו שניהם מתיישבים בשובה ונחת. לפיכך דעתו נוחה עם הבריות. והצדיק השני אשר אור חוכמת התורה שהשיג גדולה יותר ממעשיו, יותר מהמידות שלו, יותר מהכלים שלו, אז התורה מרתחת בו האש הקדושה של התורה, ואי אפשר שתהיה דעתו נוחה עם הבריות. הוא מעורבת עם המון עם, אז הוא עצבני, הוא בכעס, הוא בלחץ, והוא גם צדיק. רק האור שהוא השיג מהתורה, השכל שהוא הצליח, שהוא נכנס אליו, יותר גבוה מכלי הקיבול שלו. ובגלל זה הוא עצבני. החוכמה היא לקחת שכל ברמה שלך. זה מה שאתה צריך בבן אדם שלך לקחת. אז זה מה שאתה שאלת, מה אני צריך מראש, מה מראש, שהאור הזה לא יעשה את כל הדברים האלה, מה שעובר עלינו. מראש זה מידות טובות. זה שחזל אמרו, כל שחוכמתו גדולה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. כל שמעשיו גדולים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. זאת אומרת, זה צריך מידות טובות, וזה לאו דווקא בחוכמת התורה, גם במדעים. מדען שהמידות שלו לא טובות, שהוא גאפתן, שהוא עצבני, שהוא אדם עם מידות לא טובות, חוכמה שלו היא לא מתקיימת, זה משהו מבולבל, זה לא רציני. הוא בעצמו צריך להיות לו מידות טובות. החוכמה מתקיימת בכלי טוב, בכלי נקי. כי החוכמה, כל חוכמה שבעולם, זה סוף סוף חוכמה קדושה. זה חוכמת האלוקות. חז"ל אמרו ככה זה צריך להיות. מעשיו גדולים, מעשיו הטובים הכוונה, המידות הטובות שלו גדולים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. יש כביכול חרון אף אצל השם יתברך, ומזה משתלשל חרון אף אצל האדם. חרון אף, אנחנו קוראים לזה חרון אף, אז עוד פעם, אנחנו מדברים על אותה אנרגיה שהיא מתבטאת ב... נקרא לה אנרגיה, נקרא לה X, נקרא לה אור. יורד מלמעלה, מהאינסוף, יורד ההערה הזאת, ואת ההערה הזאת היא כוח שאתה יכול להוציא אותו לפועל למה שאתה רוצה. זה כוח שנותן לך חיות, אתה יכול להוציא את זה בחוכמה, אתה יכול להוציא את זה בתנועה, אתה יכול להוציא את זה בלימוד, אתה יכול להוציא את זה לעשות כסף. עכשיו פה הוא מדבר על ההערות האלה, כשדיברנו, כמו שדיברנו, שפתאום מגיעה הערה כזאת, חרון אף, זה מתבטא בחרון אף. אז אם הוא ממתק את זה, אז הוא מוציא את זה לקדושה, למקום הנכון. אם הוא לא ממתק את זה, אז הוא מפרק את זה בצורה, או באיזה צורה אגרסיבית, באיזה צורה, בכעס, במשהו כזה. או כמו דוד המלך, שהיה לו הבעיה עם בת שבע. הפגם של דוד המלך, אמרנו את זה מקודם, שכאשר השתלשלו אליו הגבורות שלמעלה, הוא לא הצליח להמתיקם אלא על ידי מלחמה. אף על פי שמלחמות השם נלחם, זאת הייתה האנרגיה שלו. כי מי שנכלל בהן סוף יתברך שכולו טוב, כולו חסד ורחמים, אין אצלו דינים כלל. שמשתלשל היצרה של הגבורות והדינים על האדם, צריך להישמר גם היצרה הנמוך והמגושם, כי הוא מקבל כוחו משורשו. היינו המלאך הקדוש, הגבורות והדינים. זאת אומרת, היצרה הנמוך, הטבעי שלנו, הוא מקבל את חיותו מהאור הזה, של המלאך הקדוש, שהוא שורש היצרה, שממנו משתלשלים היצרה. אז זה משתלשל בגבורות. זאת אומרת, במילים אחרות נוכל להגיד ככה, ברגע שאדם בא לו נטייה לעשות איזה דבר רע, או לעבור על הקווים האדומים, שהוא רגיל ללכת בהם תמיד, שהוא שומר לא לצאת מהם, זה נובע בגלל שהוא רוצה לשחרר מעליו את הלחץ הפנימי שיש לו עכשיו. רבנו אומר שבא לאדם תאוות אכילה, פתאום בא לו, הוא שבע, אבל בא לו, מרגיש ככה פה, רעבון פה. הוא רוצה לאכול, ידע סימן שיש עליו דינים. תראה לאן זה הגיע, זה התבטא בזה שבן אדם סתם רוצה לאכול. זה יכול להתבטא בעוד דברים יותר גרועים, שבן אדם פתאום הולך ועושה, לוקח אקדח ומשתולל. לא חסר צרות בעולם. זה הכל בא משתלשלות הגבורות, שהוא לא ידע להתגבר על זה, למתק את זה. אז הוא קום, גם היצרה הגשמי, הנמוך, המגושם, מקבל כוחו משורשו. היינו המלאך הקדוש, הגבורות והדינים. כל יצרה באיזה מדרגה שיהיה, מקבל כוחו מהיצרה הגדול ממנו, וגם זה מהגדול ממנו, עד המלאך שהוא שורש הדינים. יש מדרגות. אחד מעל השני, אחד מעל השני, ככה זה השתלשלות. בשורש זה בא מ... זה מלאך קדוש, אור קדוש, טוב גמור. כשזה יורד למטה, זה בסקאלה, בלמטה, יש לנו הגדרות לדברים האלה שהם נקראים כבר פחות טוב, או רע. אבל בשורש זה שורשו הוא טוב. מה זה אומר? זה אומר שאחרי הכל, כל מה שקורה, בסגירת המעגל הוא טוב. לא באמצע הדרך. באמצע הדרך הוא בסקאלה נקרא, למשל, שני שחקנים שחקים משחק שחמט. עכשיו אנחנו רואים אחד השחקנים משחק מתחילת המשחק, באמצע המשחק הוא מתחיל להפסיד. מפסיד את הסוס, מפסיד חיילים, מפסיד פה, מפסיד שם, מפסיד את הרצים. זה לא טוב. זה נקרא לא טוב. בסקאלה, באמצע זה נקרא לא טוב. זה הפסד. בסגירת המעגל הוא יצא בסוף, הוא עשה את המת. אם כן, כל המהלך בפנים, שבסקאלה הוא היה נקרא אצלנו, מי שעומד מהצד אומר, שמה, זה צעד לא טוב, זו טעות, זה צעד לא טוב, זה רע, זה הפסד. אנחנו רואים שבסוף, בסגירת המעגל, אז כל הפעולה הזאת הייתה טובה. אז כל ענייני העולם הזה, וכל מה שקרה משחר ההיסטוריה ועד הסוף, כולל הכל בכל מכל כל, שבמושגים שלנו, באמצע הדרך, אנחנו קוראים לזה בסקאלה שלנו רע ואכזרי ולא טוב וכו' וכו' וכו', בסגירת המעגל, אז יגלו, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, והתגלה שכולו טוב, הכל היה טוב. ככה רבנו אומר, גמרא אומרת. יש יצרה, זה עוד סוג, שמתבטא בהתלהבות גדולה להתקרב להשם יתברך. ריבוי אור, התלהבות. כשאדם תואם דבר טוב, אז מיד, דבר שעושה לו עושר, דבר שמשמח אותו, דבר טוב, הוא רוצה לאחוז בו עם כל האצבעות. להחזיק אותו חזק, לא להפסיד אותו. כשאדם קיבל איזה משהו והוא מטוב לו, אז הוא לא, קשה לו להסתפק במועד, להגיד, זה טעים, יופי, בסדר, אז אני אקח, זה. משהו טוב, טעים, הוא כבר רוצה לחבק אותו לגמרי, לתפוס אותו בכל הכוחות. זאת הסיבה שאנשים משתכרים. הוא לקח כוסית או שניים, והוא בראש טוב, בשמח, הוא מרגיש טוב. עכשיו בתוך הראש שלו הולך, אתה במצב טוב, אתה בשמחה, אתה זה, שלא תפסיד את זה. בשביל לא להפסיד את זה, מה הוא עושה? הוא מתחיל לדפוק עוד כוסיות. ובזה הוא מפסיד את הכל. הבנת?
הבנתי שזה קורה הרבה גם בלימוד תורה במיוחד.
או, זה אותו דבר פה, בלימוד תורה, אותו דבר...
אז נכנסים לריבוי אור בקלות.
ריבוי אור והוא מפסיד הכל. זה מהפחד שלו, שאם הוא יפסיד את ההנאה, את המצב הטוב שלו, אז הוא רוצה לשמור עליו. אז מה הוא עושה? אז הוא עוד, 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 עוד. והעוד, עוד, עוד זה ריבוי אור, זה מעל כלי התפיסה שלו, גם בלימוד, גם בשתייה, ולא משנה, מעל הכלים. אדם צריך לדעת שהוא מוגבל, הכלים שלו מוגבלים, ולאט לאט הוא צריך לפתח את הכלים שיהיו מסוגלים לקלוט יותר. אבל בינתיים, לפי הכלי, ככה תכניס, לא יותר. בכל התחומים, באכילה, בשתייה, בלימוד, בשכל, מה שלא לא נקלט לך, זה הכלי שלך לא מוכן לזה. שים בצד, עזוב את זה. עד שהכלי יבנה יותר. ומה הוא עושה? בגלל שזה טעים, הוא מושך עוד יותר. זה עושה לו ריבוי אור, פוצץ לו הכל, הוא מפסיד הכל. יש שיטה פשוטה לגבי השתייה. בן אדם נגיד הרגיש מצב טוב, אז מה הוא רוצה לשמור על המצב הזה? אז הוא עכשיו אמר, כמו שאמרנו, לוקח עוד. אתה רוצה לשמור על המצב הזה? תן למצב הזה לרדת. נגיד לקח שתי כוסיות, הוא שמח, טוב לו. יופי. תן למצב הזה לדעוך, לבד. לרדת, 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 אחרי שהוא ירד, עכשיו תכניס עוד פעם שתי כוסיות. אז מה יצא? הכלי לא מלא, הכלי ריק, הרי הוא יתרוקן. עכשיו אתה לוקח עוד פעם את השני כוסיות, שיביאו אותך עוד פעם לרמה של השמחה שהיית בה. יופי, אבל זה לא ריבוי אור, זה לא העמסתי יותר מה שהכלי מסוגל לסבול. נתתי לו להתפנות. וכך אתה יכול להעביר את הפורים, אתה רואה אנשים מעבירים פה את הפורים, כמויות שנשפחות פה של שתייה אין בשום מקום. כמויות עצומות, וברוך השם, אף אחד לא נופל, ואף אחד לא מזייף, ואף אחד לא מתבלבל. יורד, נותנים לזה לרדת, עוד פעם, תקח עוד פעם מנה, תתחיל את הגלגל חדש. אותו דבר בלימוד. רבנו אומר, ברגע שאתה מלא בתורה, תעביר את זה למישהו. תלמד מישהו, תתרוקן, תכניס עכשיו עוד. אז יש יצרה שמתבטא בהתלהבות גדולה להתקרב להשם יתברך, כי מי שטעם מה זה השם יתברך, להיות קשור איתו, זה לא נותן לו כלום, הוא לא מעניין אותו העולם הזה, הוא רוצה רק את זה. וזה מה שהזהיר השם יתברך את משה, רד העד בעם, פן יהרסו אל השם לראות ונפל ממנו רב. לך תזהיר אותם מהריבוי אור. הם עכשיו יתעמו מה זה טעם של השגת אלוקות, אז זהיר אותם שיתרחקו. טבע יצר הרע שמתבטא במחשבות הרעות ובדמיונות. מה זה יצר הרע? מעשית אצלנו, המחשבות הרעות שעוברות לאדם בראש, זה יצר הרע. מחשבות טובות זה יצר טוב. ככל שרוצים לסלקה מהראש, הם מתגברים להידבק יותר במוחו. זה התכונה שלהם. ואדם עוברת לו מחשבה רעה בראש, זה דבק, דיבוק, נדבק לו בראש. כדי לסלקם מעליו, צריך להמשיך לעסוק בשלו ולא להתייחס אליהם. אז אם בן אדם עוסק בהם כדי להילחם בהם, לסלק אותם, עצם זה שהוא נלחם בהם, הרי הוא עוסק בהם. כשהוא עוסק בהם, אז הוא עוסק בהם. ואם הוא עוסק בהם, אז הוא עוסק בהם. אז הם נמצאים, אז הוא כל הזמן איתם. השיטה, רבן אומר, לא להתעסק איתם, ולא להילחם איתם, ולא להתייחס אליהם, ואז הם מסתלקים. הוא הביא דוגמה, רבנו, כשאדם בורח ממשהו, ממישהו, וכל הזמן הוא מסתכל לאחור, אז הוא לא מצליח להימלט מהרודף, כי כל הזמן הוא מסתכל אחורה. ברגע שהוא יפסיק להסתכל אחורה, אז הוא נמלט מהרודף. כי הרודף אצלו זה בראש. אם הוא כל הזמן מסתכל אחורה, אז יושב לו בראש שמישהו רודף אחריו. שיפסיק לחשוב עליו, זהו, אין כבר רדיפה. אז אותו דבר פה, רבינו אומר, כשיש מחשבות רעות בראש, אל תתעסק בהם, אל תדון בהם, אל תחשוב עליהם, אל תנסה לסלק אותם. לא, לך תתעסק במשהו אחר. את המחשבה תעסיק במשהו אחר, טוב. אז ממילא הייתי סתלק, כי אין שתי מחשבות יכולות להיות יחד. אין תקנה נגד היצרה הנמוך הבא מאחירות הדמים, שגורמים לבלבל המוח בדמיונות. אלא הטבע, כן, מוטבע בנו תכונה שאנחנו רוצים לאכול למען קיום המין. הטבע הזה שמוטבע בך הרצון לאכול, הוא הולך ומתנפח ומשתכלל והופך להיות תאווה, והופך להיות דבר שנשכלל אותו ונתעסק בו ונפתח אותו. מתעסקים בו הרבה הרבה בנושא הזה, שהוא בסך הכל דבר נצרך, טבע שהוא נצרך לקיום האדם, והיצר הרע הופך אותו ליותר דבר שמתעסקים בו, משכללים אותו ועושים תוכניות על זה ולומדים איך נעשה ומה. זה הפך להיות דבר שתופס את כל המהות של האדם. אז אין תקנה נגד היצר הרע הזה, הבא מאחירות הדמים, שגורמים לבלבל את המוח בדמיונות. לבלבל את המוח בדמיונות, זה נגיד כמו דוגמה הזאת. צריכים לאכול, בסדר, צריכים לאכול. אבל עכשיו הדמיונות מתפתחים, מפתחים את הנושא הזה של האכילה, או כל נושא אחר, בתאווה אחרת. מפתחים את זה ובצורה כזאת, ונעשה ככה, וכל מיני. אז אין תקנה נגד היצר הזה, אלא עד שיקדש ויתאר את גופו מהטבע הבהמי המוטבע בו. הוא צריך ללכת לשורש של הדבר. השורש של הדבר זה מה שיש בתוך האדם, מוטבע בו הטבע הזה, שם הוא צריך לזכך אותו, לתאר אותו. ויהיה לו דעת להשתמש עם כוח היצר עד הגבול המותר בבחינת שמאל דוחה וימין מקרבת. קו האמצעי. זה הכלל שהוא תופס בכל תחומי החיים, בהכל. קו האמצעי הוא הקו האמת. תיתן אמת ליעקב, יעקב הוא הקו האמצעי, אברהם יצחק יעקב. זה התפארת, תפארת לא מן האדם, יש בזה תפארת בקו האמצעי, או שביל הזהב, איך שזה נקרא. בכל דבר ודבר, כל קיצוני לכל צד זה טעות. והקיצוני זה כל סטייה של אלפית המעלה מהקו האמצעי, זה כבר קיצוני. רק יש יותר ויותר ויותר ויותר. כל הקשת הזאת של 180 מעלות מהקו האמצעי ימינה, זה סטייה מהקו. ואותו דבר שמאלה, קיצוני שמאלי, קיצוני ימני, זה לא הקו האמצעי. לכן כל העולם לא מכיר את הקו האמצעי, לא יכול ללכת עליו, כי זה חוט השערה וקשה לזהות אותו. אם היו יודעים את הקו האמצעי, החיים היו נפלאים. הכל היה מסתדר. לא יודעים איך להתנהג בכל עניין ועניין. לפעמים נותנים עונש יותר גדול מהעבירה. לפעמים נותנים עונש, נגיד לילד, שרוצים לחנך אותו, פחות ממה שהוא עשה. שניהם לא מביאים את התיקון, לא מביאים את מה שרצית להשיג. יש רק קו אחד, קו האמצעי הוא קו אחד. חוט השערה. בשביל לזכות לקו האמצעי, צריך דעת. דעת הוא קו האמצעי של המוחים. יש חוכמה, בינה, דעת באמצע. דעת קונים. לא נולדים איתה. חוכמה ובינה זה בתוך האדם. דעת זה ספירה שקונים אותה. התורה היא הכלי שנותן לך דעת. לכן חז"ל אמרו, חוכמה בגויים תאמין, דעת בגויים אל תאמין, תורה. אין להם תורה. תורת ישראל, תורה אלוקית. אז שיש לאדם דעת, אז פשוט מאוד רבנו אומר, השופט שלו שופט צדק על הקו האמצעי, כי כל המשפטים הם מן המוח. אומר רבנו, המוח הוא השופט. מה זה שופט? הוא עומד, האדם כל הזמן עומד מול בחירה, לעשות ככה, לעשות ככה, ללכת פה, לקנות, לא לקנות. כל הזמן האדם עומד מול בחירה, כל שנייה ושנייה, והמוח הוא השופט שאומר לו כן, לא, ימין, שמאל, הוא מציע לו מה לעשות. כשהשופט אין לו דעת, אין לו את הקו האמצעי, אז הוא מפספס. זאת אומרת, מה זה מפספס? הוא יכול להיות קרוב לקו האמצעי, כמה שהשכל יותר משוכלל, הוא יהיה יותר קרוב לאמת, אבל הוא לא על האמת. השופט, כן? הוא יביא אותו ליותר, פחות, כמה שפחות שכל, הוא יהיה יותר רחוק מקו, יותר קיצוני, יותר קיצוני מהקו האמצעי. אז צריך לקנות דעת. כשיש לאדם דעת, הוא חוט השערה, חותך חוט השערה, בול. אז עכשיו בגוף האדם המבנה הוא גם כזה. הדעת היא במרכז המוח, התפארת הגוף זה מרכז הגוף, והברית היסוד שהוא יסוד האדם הוא גם באמצע. לכן הם קשורים אחד בשני. כשאדם פוגם בברית, הוא פוגם בדעת. פוגם בדעת, פגם בכוח השיפוט שלו. למה? הוא עשה פעולה שהוא לא קלה למטרה. אם הברית צריך לפגוע במטרה, זה חץ שהוא יורה, גם חז"ל אמרו, יורה כחץ. הוא צריך לפגוע במטרה. ברגע שיש סטיות מהדרך הנכונה, הטבעית, הרגילה, אז הוא איבד את המטרה, הוא לא פגע במטרה. והיות שזה היסוד, זה הכלי שהוא תופס את כל המוח של האדם, אז אם הוא נפגע, אז הוא פגע במוח של האדם. אז אין לו דעת. אין לו דעת, אין לו החלטה נכונה בשום דבר. איבל את אדם, תסלב דרכו. כל הזמן יש סילופים, וזה מה שגורם לתוצאות העקומות, התוצאות המכאיבות שקורות לנו בחיים על כל צעד ושעל. אופ, טעות, אופ, טעות, עוד טעות, עוד טעות. אמרת מילה, גם זה אמרתי בטעות, זה גרם להוא לכעוס, פתאום זה רב עם זה. הכל בגלל בזמן הנכון, ברגע הנכון, הדבר הנכון, בזמן הנכון. זה נקרא קו האמצעי שיודע בדיוק. וזה אי אפשר ללמד, משום שזה לא במסגרת של כללים. מה שבמסגרת של כללים, אני מלמד אותך כלל. אז אם יש כלל, תמיד אני אשתמש עם הכלל על זה. פה לא. לילד אחד שעשה מעשה X, אני אומר לך, תן לו סוכריות. לילד אחד שעשה, לילד אחר שעשה את אותו מעשה בדיוק, אני אגיד לך, תגיד לו שהוא לא ייסע לטיול, עונש. ולילד שלישי שעשה את אותו מעשה, אני אבוא וידבר איתו עם היגיון. זה קו האמצעי. זאת אומרת דעת. דעת לפגוע בזמן הנכון, כל דבר לעניינו. זה דעת, זה אין כללים. לא כל ילד שיעשה מעשה X, אנחנו ניתן לו עונש, לא? אחד, אני ניתן לו סוכריה, וזה בדיוק יעשה את ההפוך, את הפעולה הטובה. אז אין כללים בזה. לכן דעת זה יותר, זה פרקטיקה. להכיר את כל האפשרויות. כשאדם לומד תורה, התורה היא אינסוף. כל פסוק שלה מתפרש לאינסוף, אינסוף פירושים. כל פעם איזה פירוש, עוד ועוד עניין, ועוד עניין. ואחד מי שלומד גמרא, ששם בלימוד הגמרא אתה רואה, תנא אמר איזה משהו, ומישהו אחר חולק עליו, תנא אחר חולק עליו, הוא מראה לו שהוא טעה. אז הוא אומר, אדריבי, תיקנת אותי, אני חוזר בי. זאת אומרת, שיש את האפשרויות, שמים את כל האפשרויות על השולחן. זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה, וכולם דנים בזה, ומתחילים לברר. במקרים ההם, מתאמנים על מקרים, כל מיני מקרים, מתאמנים, מה הדרך הנכונה, איפה הקו האמצעי. זאת הסיבה שפוסקי ההלכה דנים ומדקדקים על חוט השערה. מה זה משנה? מה אתם כל כך מדקדקים? על כאילו, על פיות גרמים ומילימטרים, מה אתם מדקדקים כל כך? מדקדקים כי אנחנו עושים תיקון למוחין שלנו, שהמוח שלנו יהפך למוח בדיוק, עם דעת, שיודע בדיוק את הקו, חוט השערה. זאת הסיבה שכל הלימוד הזה בלימוד התורה. על חוט השערה דנים, ככה ולא ככה וכן ככה, בלי לוותר על כלום, כי אנחנו רוצים בדיוק את הקו האמצעי, ואז אתה מאלף את המוח שלך להיות מוח שיש לו דעת.